שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. הגענו לפרשת בו, פרשת יציאת מצרים. בפרשתנו מסתיים הטיפול העליון במצרים אחרי שלושת המכות האחרונות במצרים. המצרים בעל כורחם שלא בטובתם החליטו לשחרר את ישראל. ואנו, עם ישראל, התחלנו במסע הארוך לארץ, ארץ הקודש. המכות שנחתו על מצרים לא נועדו אך ורק לטפל במצרים, להענישם על רשעותם מחד ולאלצם לשחרר את ישראל ממצרים. אם כי ברור שהיה במכות אלו גם זיקה למטרות הנ"ל. נאמר בתורה כי אילו רצה הקדוש ברוך הוא, היה יכול להכות את מצרים בדבר ולמחוק את קיומם בבת אחת, ובזאת להשיג את מילוי רצונו. ישנה סיבה חשובה בהרבה מסיבות אלו, שלשמה היה צורך בתהליך ארוך יותר של המכות. הכוונה היא לבנות במכות מצרים את עם ישראל, גם בגיבושו הלאומי, ועוד יותר בבניין יסודות האמונה. בלעדי יסודות אלו לא יכולנו לקבל את התורה. אם לא יקבלו ישראל את התורה, עלול הדבר להיות זעזוע לעולם כולו, ולא רק לישראל. כך כותב הרמב"ן בפירושו בסוף הפרשה, שאין שום סיבה לבורא ליצור את היצירה, מלבד שיהיה בה עם שמאמין בבורא ומודה לו שבראו. לכן היה צורך בניסים גדולים, מפורסמים, לעיני הכל, שבהם יוודע לכולם כי יש בורא ששולט בטבע, והוא יכול לשנותו כרצונו, כיוון שהוא בראו, והטבע כולו נכנע, והוא נמצא בידו. והוא מכיר את מעשי האדם, ומבדיל בין צדיק לרשע, וגומלו טוב לצדיק ועונש לרשע. ושום פושע לא יוכל להימלט מהבורא או להסיר את מחשבותיו ממנו. וכאשר יתפרסמו הניסים הגלויים ותיוודע בבירור השגחת הבורא, ילמד האדם להכיר כי גם בדברים ובמאורעות הנראים לו מקריים, גם בהם שולט הבורא ומכוון אותם לרצונו, שהוא הטובה הגדולה כוללת את חיי הנצח בעולם הבא, וגם את הטובה השלמה בעולם הזה. כשזוכים לאמונה זו, בונים בתי כנסת מיוחדים לתפילה אל השם מדי יום ביומו, באים להודות לו שם על טובותיו ולבקש ממנו הצלה ורווח מצרות העולם, בין מאלו הבאות על עמים, על ידי עמים רבים שהם רעים ומקולקלים שונאי ישראל, ובין מקשיים הנראים כקשיים של הטבע, כמו מחלות, מגפות, בצורת, או שום מכה רעה מכוחות הטבע, כמו רוחות שערה, קור וחום ועוד. ברור שכדי להגיע לאמונה בהירה וצלולה, שהיא משפיעה על ההתנהגות הציבורית והכללית, יש צורך בראיית הניסים במשך זמן ממושך, על ידי אלפים ורבבות. כדי שלא יוכלו לטעון הטוענים שהיה זה מקרה חד פעמי, או שאומרו כי אולי אדם אחד או שניים מספרים על תופעה על טבעית, והיה זה פרי דמיונם או מתוכנן על ידם כדי להטעות אחרים. לכן היו המכות מצרים בכיוון הזה. כל מכה פעלה לפחות שבוע שלם במשך חודש אחד מחודשי השנה, ויש אומרים שהייתה נמשכת שלושה שבועות, ורק שבוע אחד היה להם שבוע של הפסקה. המכה פעלה בכל ארץ מצרים לאורכה ולרוחבה, והכתה את המצרים וגם את שאר הגויים שהיו במצרים מלבד ישראל. וכך אפשר היה לראות את ההבדלה בין ישראל לכל אומות העולם. ניקח לדוגמה את מכת אדם. כל מימי מצרים, בנהרות, באגמים, בבריכות, ובהמים שהיו בכלים בבתים, הכל נהפך לדם. רק לישראל היו מים באותם הימים, ומצרי שרצה לצרוך מים היה זקוק לקנות מישראל ולשלם תבין ותקילין על כל מיכל מים שצרח. אם נזכור שישראל מנו אז רק הגברים, כ600,000 מלבד הנשים ומלבד הילדים, הרי שנס זה נעשה מיליוני פעמים מדי יום ביומו. כל מים שאנסו המצרים בכוח ולקחו מישראל נהפך מיד לדם לעיניהם, וכולם ראו בצורה בולטת את ייחודם של ישראל והבדלתן מכל הגויים בדרך שלא ניתן לערער עליה. כך היה גם במכות הבאות, הצפרדע, הכינים ועוד. יתר על כן, המכות באו על ידי אזהרת משה רבנו שיתרה עליהם מראש וקבע מתי יגיעו. רק מי שמקיים קשר ישיר עם הבורא יכול לפעול כפי שפעל משה רבנו. עוד יותר מזה, גם הגויים למדו שאם ירצו להינצל, יוכלו רק על ידי בקשה ממשה רבנו להתפלל עליהם, מתוך הבטחה שיענו לכל דרישותיו. כך יכל עם ישראל כולו לראות את רצון השם פועל על ידי עבדיו ויראיו, ומתוך כך התאפשר בקלות לקבל את התורה והמצוות מפי משה, שנודע לכולם כי הוא שליח השם, והמשמעת אליו היא משמעת לשם. מכאן להבין מדוע קיבלנו את המצוות הראשונות, קידוש החודש, מצוות אכילת הפסח עם המצה והמרור בליל הסדר מדי שנה בשנה, איסור החמץ בעונש חמור כל כך, ומאוחר יותר מצוות התפילין, קידוש בכורות ועוד. כל אלו דברים שנאמרו על ידי הרמב"ן בביאורו לסוף הפרשה. אכן היו המצוות האלו צמודים כל כך ליציאת מצרים. מדוע לא המתין הבורא במתן המצוות למעמד הר סיני, כאשר נתן לנו אז את התורה כולה? היה חשוב לנו לראות כי יש קשר הדוק בין מכות מצרים הקשות והצלתן של ישראל מכל מכה, אף על פי שהקיפה את כל המרחב, כדי שנדע עד כמה הרעיש הבורא יתברך את השמיים ואת הארץ למען ישראל, ולדעת בבירור עד כמה חשוב לשמור את מצוות השם הבאות על ידי שליחיו. שליחיו ממשיכי משה רבנו הם חכמי ישראל, חכמי ישראל שבכל דור ודור מאז ועד היום המשמעת להם היא משמעת לריבונו של עולם, שהוא מזכה בכל הזכויות וכל הטובות האפשריות בעולם את מי ששומע לעבדיו. הגלות הארוכה ותקופת החיים הממושכת שחיינו בין הגויים, שהם כל כך רחוקים מאמונה בשם ומהליכה בדרכיו, השפיע על יהודים רבים שבאו מהגלות להתרחק מהאמונה ולהידבק בתרבות הגויים, כאילו הם הראויים להערצה, הם הראויים לחיקוי. עובדה זו גרמה לחילוניות שבצורתה הקשה היא גם נלחמת ממש בשומרי התורה, בחוסר הבנה שבפגיעה במצוות ובמשמעת לחכמי ישראל הם פוגעים בזה קודם כל בעצמם. רק על ידי כבודם של חכמי ישראל, שהוא המשמעת לדבריהם, זהו הכבוד האמיתי. רק בזה תוכל ברכת השם ללוות אותנו ברוב הטובה שקבע השם לישראל. ייתן השם ונזכה לדברי הנביא, אז תפקחנה עיני עיוורים ואוזני חרשים תפתחנה, לראות את אורה הטוב של התורה וללכת בדרכיה, ובזאת נוכל לראות את קיומם בדורנו של דברי חכמים שאמרו כי בניסן נגאלו ישראל ובניסן עתידים להיגאל. שבת שלום ובשורות טובות לקרובים ולרחוקים, במהרה ובקרוב, אמן כן יהי רצון.